כאן רשת בית. רינה מצליח ועקיבא נוביק. כאן רשת בית.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב רינה.
בוקר טוב עקיבא.
אנחנו מתחילים את מוסף סיכום השבוע על שם רינה ועקיבא. קודם כל שלומך?
שלומי טוב, אני רק צריכה רגע לברר מה המיקרופון שלי. עכשיו, זה המיקרופון שלי? סבבה. שלומי טוב ואתה, אני מתגעגעת אליך, אתה לא בא לשבת על ידי באולפן.
אני רואה שבת בצהוב, רינה.
זה לא ממש צהוב, זה לא ממש צהוב.
חרדל כזה?
כן, זה לא ממש צהוב. אל תגיד צהוב. צהוב לא אומרים צהוב. ואתה?
כאן בירושלים, ברוך השם.
לא, אני שמתי לב שבטלוויזיה אתה מתלבש הרבה יותר יפה.
אנחנו בטלוויזיה, רינה.
לא, לא, אני מתכוונת לתוכנית הלילה שלך. אתה בא ז'קט, חולצה לבנה מתחת, כזה.
זה צוותי ביוטי שונים לגמרי, זה כל, כל דבר הוא מערך שלהם.
ואני מבקשת שתשקיע גם כשאתה בא לרדיו איתי, קיצור.
תראי, טוב, בהמשך נביא שיחה לגבי השקעה ויום האהבה הלועזי שהיה אתמול. בסדר, נדבר על זה, נדבר על זה בבית.
הלועזי.
למניינם.
למניינם, אהבה זה אהבה, עקיבא.
תראי, מאות אלפי
לא, גברים. לא, לא, אם אתה רוצה לתרץ את זה בזה שבגלל זה לא הבאת לי פרחים, אז בסדר.
מאות אלפי גברים גילו אתמול את שורשיהם היהודיים, וטענו כמובן שוולנטיין זה היה אנטישמי, ואנחנו נברר את זה אחת ולתמיד.
תגיד, לפני כמה חיים, שנים הוא חי הוולנטיין הזה?
אוה. כל התשובות בסוף השעה.
אוקיי. Okay. מה עוד יש לנו?
כן, אנחנו נהיה היום בצפון. בגבול הצפון, די שומם מהאדם. נבדוק מה התוכנית של הממשלה, של המדינה, של צהל, להחזרת התושבים לצפון. נהיה תכף בקריה. בני משפחות חטופים הודיעו שהתבצרו בקריה. מחאה לדחיית המסע ומתן, דחיית המשלחת למסע ומתן של נתניהו. זה ממש תכף. נדבר גם על התמונות של סינואר במנהרה, ראית את זה?
כן.
יש מישהו שלא ראה את זה?
ראיתי אפילו את ההתמזגות שלו עם דניאל אגרי. היה איזה רגע שהם התמזגו בתמונות, כן.
צריך לומר, לספר שרינה רואה, את עדיין רואה 14 שעות ביום חדשות?
לא, ממש, הרבה הרבה פחות. איזן. נגיד, אתמול לא ראיתי בכלל.
כלום. אז נשלים את מה שלא הספקת.
מה עוד?
לאן הולך הכסף שצהל מחרים?
וואי, וואי, וואי.
את יודעת, יש מדי פעם תמונות של, או דיווחים, לוחמנו מצאו 5 מיליון שקלים בביתו של בכיר חמאס, 20 מיליון שקלים.
כמה כבר בסך הכל לדעתך מצאו? טוב, נברר את זה.
לא רק כסף, אגב, מחרימים חפצי יוקרה ו...
אני
יודע. כל מיני תכשיטים.
אבל תאר לך, אני חושבת על זה, נגיד אני יושבת, אני פותחת מזוודה באיזה בית בעזה, ואני רואה מלא שטרות. מה אני עושה? כאילו, אני באמת מדווחת.
או מה? כן, היית שמה באפוד?
לא יודעת, לא יודעת. גם כשאני רואה את זה בטלוויזיה, זה מפתה.
כל הכבוד מזומן. לחייל, כל הכבוד לחייל שהופקד על החרמת 20 מיליון דולר, ופשוט נסע איתם בג'יפ לבסיס, ואמר, היי, קחו, יש פה 20 מיליון דולר. ולא אמר, היי, יש פה 19 מיליון דולר. זה היה ככה כשהגענו. כל הכבוד.
לא, זה אף בדרך, לא יודע כן, מה היה.
לא כן, ברור.
כן, לא ברור.
וגם, נדבר כמובן על הוולנטיינס, אבל גם על מודעות האבל בעיתון, שזה...
המדור זה המדור הראשון שאני פותחת בעיתון.
כן. יש שם כל כך הרבה עולמות שלמים, זה סיפורים.
באמת, באמת, ממש, כל כך הרבה דברים מתגלים שם.
ויש פחות ופחות מודעות אבל עם הזמן, למרות שלהערכתי אין פחות מתים.
זה לא בדקתי, אבל כן בדקתי שיש פחות מודעות אבל, וזה מעניין. גם מעניין איזה מודעות נשארו ואיזה מודעות ירדו, כי יש כל מיני סוגים של מודעות אבל.
זה מה הפוליטיקה?
אבל בסדר, זה מעניין.
אז על כך בשעה הבאה, רגע לפני שנמשיך כאן ב-9:50, את הפולמוס אודות שירת נשים בתוכנית. פנינו לציבור, פרסמנו את הטלמסר שלנו, שהוא למעשה הטלפון שלי, הגיעו מאות הודעות, ואנחנו נביא את המיטב. בלי נדר.
אתה יכול כבר לגלות מה היה הרוב, או גם את זה לא?
חכים, אה.
אוקיי.
הזדהיני בסבלנות.
אני לא יודעת אם לצחצח את גרוני או לא, הבוקר הזה.
יהודי, תכניסו חלמונים, גוגל מורך זה... מה שתו בתוניס כדי לצחצח את הגרון?
לא יודעת, דבש?
מה החזנים? אז אנחנו כאמור מעכשיו עד 10 ברשת ב' וכאן 11 על המסך. העורכת יהודי דמרי אגסי. המפיקים הם אורית שולץ, נדב רוזנצוויג ובעיקר אביגל בסור, השב אלינו משדה המערכה. אמיר שמואלי, טכנאי השידור בתל אביב. לריסה בלטר קץ, כאן בירושלים.
דש לי לריסה.
היי לריסה, אלון קליין ישר, על הדיגיטל. אנחנו פותחים עם המחאה של בני משפחות חטופים. אתמול הפגינו מול בתי חברי קבינט, והיום המחאה הזאת תגיע אל הקריה. איילה מצגר היא קלטו של יורם מצגר, שנמצא בעזה, ואיתנו שלום איילה.
שלום.
מה התוכניות?
מה התוכניות? להמשיך להטריד ולא לוותר, למרות שכוחותינו נגמרים. להזכיר לעם ישראל שצריך לזכור ולא לאחז בסיסמאות יפות של סולידריות ויום האהבה, לעשות אותה, לעשות, להיות באמת אמפתיים ולזכור שיש שם אנשים חיים עדיין, שעוברים, חלקם עוברים בסבירות מאוד גבוהה התעללות יומיומית, ואנחנו יושבים פה באולפנים ומדברים על כל מיני דברים נחמדים.
איילה, בואי רגע נגיד כמה מילים על יורם מצגר. בן כמה הוא?
יורם בן 80, חגגנו לו באוגוסט.
80?
כן, 80.
והוא היה בסרטון הזה, נכון? שהראו שלושה אנשים מבוגרים.
כן.
כן.
באדם של אנשים, של תשבצים, של לדבר, לקשקש, בדיחות, סיפורים טובים, אוהב מאוד מאוד לבשל, להחמיץ, עושה חמוצים מופלאים, ארוחות בוקר לנכדים עם, עם חיוכים לכל כיוון, לטקס טעימים.
איך הנכדים באמת מדברים על
הנכדים? קשה, מתחפרים כל אחד פשוט מנסים לחזור לשגרה ואיכשהו להתחפר לברוח מהידיעה שסבא עדיין שם. מאוד מאוד קשה, כשזה בני נוער אז בכלל יותר קשה.
אז אני מבינה שגם הגל המחאה האחרון הוא בעיקר בעקבות החלטה של ראש הממשלה לא לנהל את המשא ומתן בקהיר.
כן, פעמיים הוא החליט במהלך השבוע שהוא מונע מנציגים ישראלים לנסוע לשם. אנחנו מגלים שהוא עושה את זה, את ההחלטה, ללא התייעצות עם גלנט, ללא התייעצות עם גנץ, ללא התייעצות עם אייזנקוט. הוא מחליט לבד, למרות שראשי שבק ומוסד המליצו אחרת. אנשים מקצועיים. קצת מריח לא טוב, מה אני אגיד לך?
כלומר?
אני מרגישה שיש פה ניגוד אינטרסים. אנחנו צועקים את זה כבר הרבה, אני צועקת את זה הרבה זמן. קשה לי מאוד להאמין לנתניהו לבדו. אז לפחות שההחלטה תהיה משותפת. אני יש קטע שיש פה גורמים מקצועיים שבאמת מעורבים ומכניסים שיקולים ענייניים.
את לא מאמינה לו שהוא רוצה לשחרר את החטופים?
אני לא מאמינה לו שהוא, יכול להיות שהוא רוצה, אבל יש סיכוי גבוה שהוא גם רוצה למשוך את המלחמה, וכדי להישאר על הכיסא יותר זמן, כדי שמחאה לא תצא נגדו בסוף מלחמה. יש פה המון המון שיקולים נוספים. אני לא מצליחה להאמין לנתניהו.
למרות שאת יודעת, כשמנהלים מסע ומתן, אז מנהלים מסע ומתן, כל אחד מושך לצד שלו, עושה תרגילים כדי להצליח במסע ומתן.
שוב, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה, אני גם לא חייבת להיות שותפה לכל דבר. איפה גורמי המקצוע? איפה השיתוף עם גורמי המקצוע שם? והשרים הנוספים שבאו כן להיות חלק מההחלטות החשובות, אני לא צריכה שידווחו לי, אבל מה זה ההחלטה הזאת לבד? אני קצת עושה רושם, קצת מפריח, נו.
את לוקחת בחשבון אולי יכול להיות שיש פה טקטיקת מסע ומתן מצידו, כלומר, למשל, להראות שיש בישראל גם מי שמתנגדים בתוך הדרג המדיני כדי לנסות ולהוריד את הדרישות הבאמת מופרכות של חמאס?
אני לוקחת בחשבון הכל, אבל אחרי כל הצעדים שכבר חווינו עד עכשיו, שזה היה שרים שיושבים בקבינט עם פופקורן ודחיות של דיונים על היום שאחרי, שזה כרוך, כלומר, כרוך צמוד להחזרת החטופים, כלומר היום שאחרי. דחייה ודחייה ועוד דחייה, ועבודה מאחורי הקלעים בלי לספר לקבינט על דברים. אני לא מצליחה להאמין. לא מצליחה להאמין. ואני רואה שזה נדחה ונדחה. אנחנו כבר 4 חודשים בתוך הסיפור הזה. האנשים האלה כבר 132 ימים בשבי. זה אפילו לא המילה הנכונה. בידיים של החמאס, באיזה עולם נורמלי, זה מטורלל לגמרי. תסלחו לי, אנחנו יושבים ומדברים על זה. באיזה עולם נורמלי מנרמלים את הדבר הזה?
מה הכוונה מנרמלים?
מה זה מנרמלים? אם זה שמדברים על כמה שווה כל חטוף. אתמול אני מגלה שבעצם חלק מהעיכוב במסע ומתן זה מתווכחים על כמה שווה כל חטוף. אם זאת הייתה אמא שלך, מה היית אומר? רינה, אם זה היה אבא שלך, מה היית אומרת? אם זאת הייתה בת של סמוטריץ', מה הוא היה אומר לה? זזל. להקריב אותה למען השם, למען המולך? לדעת שכל יום עונסים אותה? אני רוצה לדעת. אם הוא לא היה אומר, יאללה, 10 מחבלים, 100 מחבלים גם, אבל הבת שלי שווה יותר. אחר כך נסגור איתם חשבון.
כן, הבעיה היא לא מספר המחבלים דווקא כמו...
כמו עצירת המלחמה.
כמו למשל הדרישה של חמאס להפסיק את הלחימה ולצגת מכל הרצועה.
אז מה? אז דרשו. אנחנו הרבה יותר מורכבים מזה, יותר חכמים מזה. היו לנו 15, אפילו 20 שנה לסגור את החשבונות, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. עשינו את זה גם לפני.
אבל נגיד, את גם גרה בעוטף?
גרתי בעוטף. הייתי בקיבוץ נירוז, חברת קיבוץ נירוז עד 2005.
אז למשל, בשביל שתושבי העוטף יוכלו לחזור אל הבתים שלהם, צריך לשנות את המצב שם מול חמאס, וזה אומר להמשיך להילחם. אז
מסכימה.
את מבינה שיש פה רינה, לפחות, יש פה שני אינטרסים איתי... נוגדים, או שצריך להתחשב בשניהם.
ברור, אז עכשיו רגע האמת, לחשוב על, לעשות סדרי עדיפויות נכון לרגע זה. סדרי עדיפויות. ומבחינתי, קודם כל הצלת חיים. למה? אם מישהו היה אומר לי שזאת מלחמת קיום, נכון לעכשיו, אוקיי? שמדינת ישראל מתמוטטת. אם אנחנו נפסיק את הלחימה עכשיו, נדחה את הלחימה, הייתי חוזרת הביתה בשקט. אבל זה לא המצב. אנחנו יודעים שהמלחמה מנוהלת, היא יכולה לחזור להיות מנוהלת גם עוד חודשיים, אולי זה יהיה קשה, אבל זה יקרה וזה יכול לקרות.
לא, אבל זאת הדרישה בדיוק, איילה מצגר. הדרישות של חמאס מכוונות לכך, גם הם הרי לא טיפשים לצערנו.
אני מזכירה לך שאנחנו מתמודדים עם ארגון טרור, נכון?
כן, הם מכוונים, הם
דורשים. במדינת ישראל הרבה יותר מתוחכמת.
אבל הם מתנים, הם למשל מתכוונים לשחרר חטופים על פני נניח שנה. אני יושב פה כמראיין ברדיו מולך, קלטו של חטוף. אני יושב גם מול משפחות שכולות, שבניהן נפלו במלחמה ואומרים, אם עכשיו מפסיקים את המלחמה, מבחינתנו מותן היה לשווא. מה אני אומר להן?
תראה, עקיבא, אני לא יודעת לגבי פרקי זמן כאלה. לא מכירה את זה. אם על זה מדובר, זה באמת לא רלוונטי. אני מצפה שאנשי מקצוע ינהלו את הדבר הזה בצורה מקצועית, מה שלא גיליתי בממשלה הזאת עד היום. אוקיי? בקרב שאר השרים.
אז בעצם מה שאת אומרת, מה שמפריע לך זה שההחלטה הזאת האחרונה בעניין קהיר התקבלה רק על ידי ראש הממשלה עצמו ולא בפורום. ועוד איך?
איפה הצוות המקצועי שלו? למה הוא לא מעורב? בשביל מה הם יושבים שם? בשביל להיות עציצים? לקשט אותו?
אני חושבת שעד עכשיו ההחלטות התקבלו בקבינט המלחמה, שיש שם, את יודעת,
אני שומעת שדרך של קבלת ההחלטות היא לא משהו שם. זה מה שאנחנו שומעים. זהו. עכשיו תשקלי מה את חושבת על הדברים האלה, ושוב פעם, ככל שנמרח הזמן, ככל שדוחים, האנשים שנמצאים שם בסכנת חיים מיידית. תזכרו את זה. אז אולי לא כולם, אבל יש שם זקנים, יש שם נשים שעוברות אונס יומיומי, וזה הרגע לשקול בדיוק מה נכון כדי להציל אותם קודם כל, ואחר כך להמשיך את זה. אנחנו לא במלחמת קיום. אני מזכירה לכם, לא במלחמת קיום.
על כך
אנחנו בשליטה מלאה. אנחנו בשליטה מלאה על המלחמה, ואנחנו נדע, ואנחנו מספיק מתוחכמים גם לחזור אחר כך. עכשיו, אני בעצמי לא ביטחוניסט.
אם היינו מספיק מתוחכמים, השבעה באוקטובר לא היה קורה.
למה זה אומר להתבצר בקריה?
ידענו לעשות את זה פעם, אוקיי? ומשום מה, המערכות שידעו לעשות את זה התמוטטו ולא קיימות, אבל אנחנו יודעים, המוח היהודי יודע לעשות את זה.
איילה, מה זה אומר שתתבצרו היום בקריה?
שמתמקמים שם עד שנקבל תשובות. עד שנקבל תשובות ברורות.
זה בסיס צבאי, כלומר תנסו להיכנס אל הבסיס.
לא, אין לי שום כוונה לגור בבסיס, מה יש לי לעשות שם? אנחנו בכניסה בשער בגין, ואנחנו נחליט, נראה איך אנחנו מצליחים להתקדם מזה, אנחנו כרגע מתמקמים שם.
איילה מצגר, תודה רבה.
אנחנו בהחלט לא יכולים להתווכח או
שתשמעו בשורות טובות.
לחלוק על התחושות שלך. בואי נקווה שעוד קורים דברים ונעשים מאמצים שאנחנו לא חשופים אליהם.
אני רוצה לקוות, אם הייתי מאמינה, אז הייתי יושבת מאמינה שזה נעשה כמו שצריך, הייתי חוזרת לביתי בשקט ורגועה, ויודע שיש על מי לסמוך. אני לא רגועה.
בואי נסמוך גם על החיילים שאולי יפתיעו אותנו ויביאו עוד.
החיילים אולי יפתיעו אותנו, עקיבא דיבר על פרק זמן ארוך למשוך את המלחמה. למה את חושבת שכל יום יהיה אירוע כזה? יבצע אירועי?
אני יכולה לקוות רק.
זה פעם בשלושה חודשים. בסדר, גם אני רוצה לקוות, אז מה? פעם בשלושה חודשים אולי יהיה מבצע כזה שיציל אחד או שניים או שלושה. אז מה, 10 שנים למשוך את זה?
אוקיי. איילה, תודה רבה.
בוא, תודה. תודה רבה.
תודה רבה.
אין דיווחי תנועה. לצערנו, על אף חיבתנו לנושא.
כל פעם כשאנחנו מדברים עם המשפחות של החטופים, זה תמיד זה שיחות נורא קשות. כן, כי באמת כשהיא שואלת אותי מה אם זה היה מישהו מהמשפחה שלך, רינה, אז אני רואה שחור מול העיניים.
נכון. אני גם. אולי לכן ההמלצה של הוועדה שדנה בזה היא לנתק ניתוק מוחלט בין המשפחות לדרג המחליט, כי אלה באמת החלטות איומות.
אולי לא.
מה זאת אומרת?
אני לא חושבת שצריך לנתק. אני חושבת שצריך להכניס את המשפחות השכולות ואת התחושות שלהם לגמרי לתוך השיקולים.
ככה הגענו לעסקאות בעבר שהוגדרו מופקרות, לא?
על ידי חלק מהאנשים?
כן.
הוגדרו מופקרות. יש גם הבדל, עקיבא, מהותי, בין עסקאות שנעשו לגבי חיילים, לבין אזרחים שנשלפו ממיטתם בשבת בשש בבוקר. בעיניי זה הבדל משמעותי.
יש הבדל גדול, נכון. אמת. פרסמות? אז נהיה בצפון.
כן.
אנחנו כאן, והרמטכ"ל ביקר אתמול בצפון, נועד עם ראשי רשויות. מי שירח אותו במועצה האזורית גליל עליון הוא ראש המועצה גיורא זלץ, והוא איתנו עכשיו. בוקר טוב, גיורא.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, למאזינות, למאזינים.
שמעת משהו שלא ידעת?
לא חושב ששמעתי משהו שלא ידעתי, אבל אני חושב שכן חשוב לומר שעם הצבא, בשונה מהממשלה, יש לאורך 4.5 חודשים שיח רצוף, מתמשך, שבנוי על אמון, על שקיפות. חלק מהתשובות לא נמצאות בידיו. התחלנו את השיחה, למרות שאנחנו יודעים שזה לא באחריותו, לתאר את המצב המאוד מאוד קשה של האזרחים, גם ברצועת הביטחון הישראלית, וגם אלו שפונו עם תמיכה ובלי תמיכה. ובעיקר אני חושב שמה שחשוב וחסר כרגע זה איזושהי הגדרת מטרות ואיזשהו לוח זמנים גם לצפון. כי הביטויים של הימים האחרונים, של הסלמה, של יום קרב, הם ביטויים לא נכונים. זאת מילים שמייצרות מציאות. יש כאן מלחמה כבר 4.5 חודשים. אני מזכיר לכם שגם מלחמת לבנון הראשונה וגם השנייה התחילו לא בעקבות תוכנית ורצון שלנו, אלא בעקבות תגובה לאירועים. ואנחנו צריכים להפסיק להגיב לאירועים, ואולי אפילו גם להיגרר לאיזשהו אירוע, לא כשאנחנו רוצים ולא כשאנחנו מוכנים אליו. לכן חייבים הממשלה והצבא להגדיר מטרות מאוד מאוד ברורות, גם לחלק הצבאי וגם לחלק המדיני.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה אומר שכאילו הרמטכ"ל אמר שהצבא היה רוצה לנהוג בצורה מסוימת, אבל הוא לא עושה את זה בגלל החלטות הממשלה?
לא, לא. אני קודם כל נזהר להגיד מה הרמטכ"ל אמר, כי אנחנו צריכים באמת בשביל לשמור על השיח הזה. מה שאני יכול לומר זה מה שאנחנו ביקשנו. ואנחנו ביקשנו הגדרת מטרות ברורה מאוד. דיברנו על שני סיכונים מרכזיים תחת הנחת העבודה שכנראה אירוע גדול בלבנון, מה שקוראים מלחמה בין ביירות לתל אביב, כנראה לא תהיה, אבל עדיין יש סיכונים שחייבים להגדיר.
זאת ההנחה של מי, גיאור זלץ?
אני חושב שהיום כולם מבינים שהאירוע פה בצפון הוא לא אירוע בין חיזבאללה לבין צהל, הוא אירוע כמעט עולמי, ואנחנו מבינים את זה, הבחירות בארצות הברית ועוד דברים אחרים, ואני היום מבין, ואני חושב שכולנו מבינים, שזה לא אינטרס משותף, אבל זה אינטרס דומה, גם לאיראנים ולחיזבאללה וגם לממשלת ישראל, כרגע לא לייצר אירוע גדול. יחד עם זה, אני חושב שלמשל, לא למשל, כדוגמה, את ירי הפילים בכינון ישיר ואת איום חדירת המחבלים, מדינת ישראל חייבת להתחייב שאת זה, ואני יודע שאין 100%, אבל שהיא תפעל להסרת האיום הזה, ובעוד שאת איום חדירת המחבלים אפשר למנוע על ידי ערכות וחשיבה הגנתית אחרת, בשביל שאכן האיום של ירי טילים בכינון ישיר יוסר, צהל חייב לפעול אחרת, צהל חייב לקחת אחריות בדרך כזאת או אחרת על הרצועה מצפון לגבול. אנחנו לא נוכל לסמוך על צבא דרום לבנון, על יוניפיל, שהם אלו שיגנו אלינו. יש צבא, הצבא כשהוא הכלי של המדינה, הוא חייב להיות זה שיקח אחריות על הרצועה, ואני לא רוצה להתייחס לכמה קילומטרים לכאן או לכאן.
קיצור, לחזור ללבנון.
אני, שוב, אני לא רוצה להגיד, אני הייתי בלבנון מספיק שנים, גם בלבנון הראשונה וגם בשנייה, ונלחמתי והובלתי שם כוחות. אני לא רוצה לדבר מה היה, ואני חושב שאפשר ללמוד גם מהטעויות וגם מהדברים הטובים שנעשו בשנים האחרונות, אבל המציאות כרגע היא כזאת שמ-2006 החיזבאללה התקרב יותר ויותר ויותר לגבול, התחמש, בנה שם מערכים שלמים, בעוד שצהל והמדינה נסוגה בעצם מגבול הצפון, הורידה מאוד את כוחות הצבא ואת כיתות הכוננות ולקחו נשקים. זאת אומרת, קרתה פה תופעה גם שהחיזבאללה התקרב לגבול וגם שמדינת ישראל הורידה את ההגנה קרוב לגבול.
גם כיתות הכוננות מהצפון לקחו להם נשקים?
בוודאי, אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת בשביעי באוקטובר, שחלק מהיישובים גם הקרובים לגבול היו משני נשקים. ואני אומר, את זה צריך לתקן, גם את המערך ההגנה, התייחסות להגנה, הערכות הצבא, המיגון, רוב היישובים כאן הם בלי מיגון, לא אישי ולא למבנה חינוך ולא לבתי ספר. צריך להיערך אחרת וצריך לעשות את זה עכשיו, ואני רוצה לומר משהו לגבי לוח זמנים. אני חושב שאם באמת המדינה באמצעות הצבא תעשה מה שצריך, ותוריד את הסיכונים שעליהם אני מדבר, והמדינה תתחיל להתייחס אחרת לצפון, אני אומר בזהירות, אני חושב שאנחנו נוכל איפשהו לקראת סוף מאי, תחילת יוני, להתחיל לחזור הביתה, כי מה שלי חשוב, מה שאני מנסה לקדם, וזה גם מה שמיקשנו מהרמטכ"ל. אנחנו מבינים ששנת הלימודים הזאת נסיים במציאות כמו שהיא קיימת. מי שמפונה, מפונה, מי שכאן, כאן, וגם מערכת הלימודים כאן, היא מאוד מאוד קשה, היא במרחבים מוגנים, ההסעות הן בעייתית, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל מדינת ישראל חייבת לומר לנו שהיא תעשה ככל יכולתה ששנת הלימודים הבאה נפתח בצפון, וכשהם יגידו את זה, צריך לגזור אחורה את המשמעויות, גם הצבאיות וגם המדיניות, ולהתחיל לעצור בכך.
לא מדברים אתכם ראשי הדרג המדיני?
לא מדברים בכלל, ואני אומר שוב, מה שחסר כאן זה הגדרת המטרות. אפשר להתווכח איך הוגדרו המטרות, אם היו נכונות או לא בצפון, אבל גם הסיסמאות ואני, של, 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 של גלנט. להגיד, כשיעברו את הקו האדום, נעשה ככה וככה, אבל אף אחד לא מגדיר מהו הקו האדום. וגם האמירות של הרמטכ"ל אתמול, שאני מכבד אותה מאוד, לא נחזיר אתכם בלי ביטחון מלא.
אבל אולי...
אולי... מה זה אומר.
אולי האימום הזה זה מדיניות.
תראי, אני חושב שיש גבול כמה אפשר לחשוש מהחיזבאללה ומהחמאס ומדברים אחרים. יש כאן כ-100,000 תושבים שהתפנו מביתם, חלקם הגדול רושם את הילדים שלו למערכות החינוך במקומות אחרים, כי הוא לא יודע מה קורה, וכשהילדים נרשמים במערכת החינוך במקום אחר, אז הם לא יחזרו לפה.
אבל אם אתה אומר לחיזבאללה, אנחנו עד תאריך זה וזה מסיימים את המלחמה, אז הוא מבין שאתה לא מתכוון אולי לפתוח נגדו.
זה לא מה שאמרתי, אמרתי הפוך.
אי אפשר להגיד לאויבת בדיוק את כל התוכניות שלנו.
לא אמרתי להגיד את התוכניות, אבל הצבא חייב להגיד, וגם לחיזבאללה, וגם להראות שהוא את המטרות האלה, גם של חדירת המחבלים וגם של איום הטילים, הוא פועל כדי להסיר.
אני חושבת שאת זה אמרו.
אנחנו אמרנו את זה. גם הרמטכ"ל אתמול, הוא ביקש מאיתנו, תגידו מה אתם חושבים, אבל הכותרת שלו הייתה, לא נחזיר אתכם בלי ביטחון, זו כותרת חשובה. אבל עכשיו צריך לשאול מה זה הביטחון, כי תראו, בשישי לאוקטובר, תוכנת הביטחון במדינת ישראל, גם בדרום וגם בצפון, הייתה גבוהה, אבל בפועל, רמת הביטחון בדיעבד הייתה נמוכה מאוד. עכשיו להתאפק, צריך לומר את זה. רמת הביטחון בסך הכל, גם בדרום וגם בצפון, היא הרבה יותר גבוהה מאשר בשישי באוקטובר, כי הצבא פועל. יחד עם זה, תחושת הביטחון, לא שהיא ירדה, היא נעלמה. צריך גם לעסוק בזה. אנשים צריכים לראות בעיניים, להרגיש בפנים, בבטן, בלב, שאכן יש ביטחון. אחרת, נייצר פה משבר גדול מאוד של שנים רבות, גם להתיישבות בצפון, וגם לרעיון הציוני. אז כן, צריך לדבר גם לחיזבאללה, וגם לעולם, וגם לאיראנים, אבל צריך לדבר, לא פחות מזה, גם לתושבים של מדינת ישראל בכלל, ושל הצפון בפרט. אי אפשר, העמימות הזאת היא לא משרתת שום דבר, היא יוצרת חוסר ביטחון, היא יוצרת חוסר אמון, היא מגדילה את המשבר אמון, ולכן יש דברים כמו בדרום, שאפשר להגיד אותם. אומרים שבדרום הלחץ הצבאי יביא לתוצאות. בצפון לא צריך לחץ צבאי. רוצים לקשקש בזנב ולחשוב שזה הביא את התוצאות? זה לא הביא את התוצאות. לכן כן, צריך להגיד דברים ברורים, צריך לעשות דברים ברורים. צהל חייב להיות באופן משמעותי, הרבה יותר נוכח, גם מצפון לגדר, לא רק מדרום לגדר.
אוקיי. גיורא זלץ, ראש מועצת גליל עליון, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו באותו נושא, כן. ממשיכים ושואלים איך מסיימים מלחמה, איך קוראים לזה בשפה המחובסת, מסדירים, מביאים מתווה, איך מסיימים את המלחמה שקורית עכשיו בצפון. איתנו אורנה מזרחי, מי שהייתה סגנית ראש המל"ל, חוקרת בכירה ב-NSS, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
איך מסיימים?
תראה, בוא נתחיל מככה, איזה תמונת סיום נגיד חיזבאללה היה רוצה? אז הוא היה רוצה שני דברים, הוא היה רוצה לראות ישראל מוחלשת וחבולה, הוא אמר את זה השבוע, והוא היה רוצה הישגים מאוד משמעותיים לחיזבאללה, שהוא יוכל להראות אותם לציבור שלו ולחזית שלו, שהנה אני עשיתי והובלתי. מבחינתה של ישראל, אנחנו פה לכודים עם העניין של פינוי היישובים. וזה הפך להיות עכשיו למטרה העיקרית, למרות שזו לא הבעיה המרכזית שלנו. הבעיה המרכזית שלנו, אנחנו מסירים את האיום של חיזבאללה, אבל בזה אנחנו כנראה לא נעסוק בסבב הזה. והבעיה כרגע היא איך מחזירים את התושבים לבתים שלהם, וזה, ואני בטח לא מזלזלת בזה, זה חשוב. איך יוצרים להם את תחושת הביטחון. בדרך כלל, איך קראת לזה, המבינים והמומחים מתייחסים למעשה הצבאי ולמעשה המדיני, וצריך פה, לדעתי, כמו תמיד, לעשות איזשהו שילוב בין השתיים. אני חושבת, בין השניים, אני חושבת שמה שעושה צהל היום, אני מבינה את הביקורת של גיורא, ואת התחושות הקשות של התושבים שם, ובסך הכל מה שצהל עושה היום, כשהפוקוס שלו הוא בדרום, בלחימה בעזה, ולא רוצה להיכנס אלא בלית ברירה לתוך מלחמה גם בצפון, שתהיה מלחמה קשה ואחרת. צהל עושה הרבה בצפון. זה לא מספיק נחשף אולי לציבור הישראלי. הייתה פעם אחת לפני כמה שבועות שדובר צהל ערב שלם מקדיש למה אנחנו עושים בצפון. ודרך אגב, התגובות שהיו בשבוע, השבוע של חיזבאללה, הם נבעו מתוך איזושהי תחושה שהוא חייב להגיב. כי היו כמה ניסיונות חיסול במהלך השבוע האחרון, הוא איבד איזה למעלה מ10 לוחמים שלו בימים האחרונים. ולכן, וממה שאני מבינה, זה שמבחינתו של נסראללה, הוא לא רוצה מלחמה, הוא רוצה לשמור את זה על אש, על אש נמוכה יחסית ככל שהוא יכול, מוגבל, מתוחם, אבל באופן כזה שהוא ימשיך להטריד, שהוא ימשיך לרתק את צהל.
אבל את יודעת, זה מה, סליחה, אורנה, אמרו לנו מתחילת החזית הזאת, שבסך הכל הוא רוצה להפגין הזדהות עם חמאס. אבל מה שקורה זה שהוא עושה מעשה, ואנחנו מגיבים, ואז התגובה היא 5%
יותר. זה לא רק הזדהות, רינה. זה לא רק הזדהות.
לא, אבל זה הולך ומחמיר עם הזמן.
זה הולך ומחמיר, כי אנחנו נמצאים בדינמיקה של לחימה, כל צד עושה משהו, והשני מגיב, ואני אומרת שצהל עושה הרבה מאוד. התקיפות, כבר בשבוע שעבר היו כמה, בימים האחרונים היו כמה תקיפות יותר לעומק, ואנחנו חורגים כאילו מתוך כללי המשחק של איכשהו שהוא מנסה להכתיב לנו. התקיפות אתמול היו מאוד נרחבות ועמוק יותר, וגרמו לאבדות, לא רק להם, הם כל הזמן סופרים לנו את האזרחים שנהרגו, וזה מה בחדשות, אבל מה קרה למתקנים שלהם, לחמלים שלהם, למחסנים שלהם?
אז מה האינטרס שלהם? אז זהו,
זה שתחיל להגיד, סליחה, הוא רוצה רק להפגין הזדהות. היו לו מטרות הרבה יותר עמוקות. הראשונה היא, זה לא רק להפגין הזדהות, אלא לרתק את צהל, וזה מה שהוא עושה. הוא רוצה לרתק את צהל לצפון ולהשפיע על הלחימה בעזה. כי גם הוא וגם איראן רוצים שהחמאס ישרוד, ושהמלחמה הזאת תסתיים בעזה, תסתיים כמה שיותר מהר. והם חושבים שעל ידי זה שהם מרתקים את צהל הצפון ומייצרים, מחמירים את הבעיה בצפון, זה יכול להשפיע על הלחימה בעזה. זה דבר ראשון שהוא רוצה. דבר שני, הוא רוצה לייצר הישגים לעצמו במאזן הכוחות שלו מול צהל. היו כללי משחק מסוימים לפני השביעי באוקטובר, ועכשיו אנחנו מנסים לשנות אותם, ואנחנו נשנה אותם, כי כבר המציאות בשטח היא אחרת. אנחנו לפני המלחמה אנחנו ראינו את הכוחות שלו על הגדר, הם כנראה כבר לא יהיו שם. ראינו מתקנים שלהם ועמדות שלהם על הגדר, כנראה שכבר לא יהיו שם. תהיה מציאות שונה ואחרת, וגם צהל יערך אחרת עכשיו לאורך הגדר. והוא עושה את המקסימום שהוא יכול כדי לייצר מציאות שתהיה נוחה ועדיפה לו. זה בצד הצבאי. ועכשיו לגבי העניין המדיני, יש מהלכים להסדרה, לכאורה חיזבאללה לא מעוניין בהם, ואומר שהוא לא רוצה אותם, ושימשיך להילחם כל זמן שנמשך את המלחמה בעזה, אבל מצד שני הוא משאיר איזשהו פתח לממשלת לבנון לקיים את המגעים האלה. ראש ממשלת לבנון במינכן מקיים מגעים שם עם אוכשטיין והצרפתים, ומנסים כן להגיע לאיזושהי הבנה. ואני חושבת שכמו שאמרתי בהתחלה, השילוב צריך להיות של השניים, של מה אנחנו עושים בפן הצבאי, וכמה אנחנו באמת מתישים, מרתיעים, ויוצרים מציאות חדשה בזירה, יחד עם איזושהי סוג של הסדרה שתאפשר באמת לתושבים לחזור
לבתים
שלהם.
אמן. אורנה מזרחי, חוקרת בכירה, בחירת מלא לשעבר, מרועיינת בחירה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, שיהיה יום טוב.
יום טוב. רינה, פרסומות, ואז אנחנו נחזור.
כן, האייטם שאתה מחכה לו מאתמול.
בדיוק, אז עכשיו פרסומות.
אני רואה את ההתלהבות בקולך.
את רואה את הקולות? פרסומות וחזרנו. אנחנו כאן, רינה ועקיבא. את עדיין מרגישה באוויר את בלונים והלבבות האדומים של חג האהבה למניינם?
לא, אבל אתמול ראיתי ברחובות המון זרי פרחים מתניידים.
זרי פרחים אוחזים בגבר.
כן, וכיוון שפרחים זה דבר מאוד אהוב עליי, אז אהבתי את זה. הרבה פרחים, הרבה שמחה, הרבה אהבה, מה רע?
זה יומם הגדול של יצרני סוחרי הפרחים, כן. והשוקולדים.
כן, כן, אני רוצה רק להגיד שלא צריך להגזים. כי אם אתה מביא פרחים, זה לא משנה אם הפרח עולה 100 או 200 שקל, זה באותה מידה.
לא ידעתי שיש זרי פרחים ב-100 או 200 שקל.
מה, יש יותר?
לא, לא ידעתי שיש בכל כך הרבה.
ברור.
פה בירושלים קונים ב-20, 30.
מה פתאום? איזה 20-30, איזה קמצן.
אנחנו הולכים אל הטורקי בשוק שמוכר תמרינדי, וקונים איזה שני פרחים.
איזה פרחים, אוי ואי.
תראי.
לא, אבל האמת, מה שהתכוונתי להגיד זה ככה, שהכוונה היא החשובה.
בדיוק.
אבל אתה לא אוהב בכלל את היום הזה.
אבל מאות אלפי גברים ישראלים השמיעו אתמול את הטיעון שוולנטיינס היה אנטישמי. שאנחנו לא חוגגים חגים שנוצרים, ושאין שום סיבה, שאנחנו חוגגים בכלל בט"ו באב בתאריך העברי. אבל האם באמת ולנטיין זה היה אנטישמי? איתנו מומחית לנצרות ונוצרים בישראל, חנה בן דקובסקי. שלום לך.
טוב, בוקר טוב. בוקר טוב.
היה אנטישמי או לא היה אנטישמי?
אז קודם כל, התייחסות שלנו לעולם הרחב סביבנו זה אנטישמי או לא אנטישמי, היא באמת מעניינת. אנחנו משליחים על כל ההיסטוריה קדימה ואחורה את החלוקה הזאת.
בואי נתחיל לפני כמה שנים הוא חי.
אז קודם כל, אנחנו לא יודעים הרבה עליו, ואפילו אני אגיד יותר מזה, לא ברור על איזה בדיוק מהקדושים מדובר. מדובר באחד מהמרטירים הנוצרים, זאת אומרת, אנשים שבראשית הנצרות, בתקופה שהנצרות הודעת נרדפת, הוציאו אותו להורג בגלל אמונתו, ורק במאה ה-14, בגלל איזשהו שיר, קישרו אותו אולי באיזשהו הקשר לחג רומי קדום, קישרו אותו לנושא אהבה, ומבחינת הכנסייה בכלל לא מדובר בחג אהבה או לא חג דתי. מת ולנטיין מקדישים, כבר לא מקדישים באמת, כבר הוציאו אותו מלוח השנה, כי הוא לא כזה קדוש חשוב.
קודם כל הוא לא חג נוצרי.
החג הוא חג תרבותי.
זה לא חג נוצרי.
אז אני אומרת, הקדוש עצמו הוא מונצח בכנסייה הקתולית, אבל אפילו כבר אין לו יום, מרוב שהוא קדוש לא חשוב. הוציאו אותו מלוח השנה. הוא קדוש פח. הוא לא קדוש פח, כי אין כזה דבר, לא זורקים קדושים לפח, אבל הוא לא קדוש מה-first priority שיקדישו לו את היום בתוך לוח השנה הנוצרי.
כמו שיש סלב וסלג וסלב.
סלב דרגה.
סלב ירד בדרגת הסלבריטי, זה אני מוכנה להתפשר על ההגדרה הזאת. עכשיו, מה שקרה, כשכבר לפני 700 שנה, עם ככה עלייה של התחלת הניצוצות של רומנטיקה, התחילו להתייחס ליום שלו בגלל כל מיני סיפורים שאולי סיפרו עליו, אבל בעצם איזשהו שיר שהדביקו לדמות שלו, הפכו את זה לחג אהבה, זה הפך להיות חג חילוני. במובן הזה שוולנטיין די נחגג במדינות שלהם שום קשר לנצרות, גם לא נצרות קתולית ולא נצרות בכלל. והחיבור הזה לדמות כבר הפך להיות יותר סמלי ולא מהותי. לגבי שאלת האנטישמיות, אז קודם כל, אנחנו לא מדברים עד המאה ה-19 על אנטישמיות, אלא אנטי-יהודיות, כי לא היה לו... לנוצרים לא היה שום דבר נגד היהודי כאדם, אלא נגד אנשים שהחזיקו באמונה שמבחינתם הייתה לא מעודכנת.
אוקיי.
ולכן, שוב, אף אחד לא יודע מה הייתה דעתו, לא על יהודים ולא על האם כדור הארץ מסתובב סביב השמש או ההפך. לא דיברו איתו על הדברים האלה. הוא לא כתב על זה, אין לנו שום דבר לגבי מה דעותיו היו בנושא הזה. אבל מה, כנוצרי לפני המאה ה-20, כנוצרי מהעולם...
סביר להניח שהוא לא אהב יהודים.
סביר להניח שהוא לא חשב שהיהדות זו דעת האמת, אלא הנצרות.
אבל אולי הוא אהב יהודיות.
יכול להיות שהוא אהב יהודים, יכול להיות, אנחנו לא יודעים. נורא, מאוד נוח לנו, בוודאי בתקופה הזאת, אבל לאורך השנים, במסגרת המתח היהודי-נוצרי, להדביק לכל נוצרי באשר הוא את התואר אנטישמי, וכך גברים שרוצים לחסוך ועקיב הסליחה בירושלים לא מוכרים זרי פרחים ב-20-30, אבל לא יודעת איזה ירושלים אתה חי.
בואי, באמת בצלבה.
40-50 שקל ברחוב. אין לך סיכוי למצוא זר הכי עלו.
איזה מסכנה בת זוג של עקיבה.
לא, יש לי גם שעות כאלה.
אני לא יודעת. הוא מביא לה.
וואי, וואי. אבל
הדמות הזאת, הדמות הזאת היא באמת הפכה להיות כל כך מזוהה עם הסיפור הזה, שאפשר להדביק לה באמת כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו לא רוצים לבזבז את כספנו פעמיים בשנה, גם בט"ו באב וגם בוולנטיין, אז מאוד נוח לנו שוב להגיד על כל אחד אנטישמי, אנחנו לא רוצים לחגוג אותו. אבל let's face it, כולנו רוצים כמה שתי חגיגות, במיוחד כשהחיים נכון. כל כך מלאים אכזבות, אז בשביל מה? בשביל מה להכניס
חוץ מהקיבה. חוץ מהקיבה.
רגע.
שהוא הולך לחנות פרחים, הוא קונה את העשב הזה שצמים עם הפרחים.
אני עוזב בגינה.
אני אבריג בשם יום האהבה.
אני רק רוצה עוד משהו להוסיף בהקשר הזה. מאוד חשוב להזכיר שגם עם כל המתח היהודי-נוצרי שמאפיין את היחסים המורכבים האלה של יהדות או נצרות לאורך 2000 שנים, חשוב לזכור שהכנסייה הקתולית, אותה כנסייה ששמה את ולנטיין בלוח השנה וגם הוציאה אותו לפני 50 שנה בגלל שהוא כבר לא היה כל כך פופולרי, זו כנסייה ששינתה באופן דרמטי את יחסה ליהודים לפני כמעט לפני 60 שנים, ב-1965, וממש לפני שבוע וחצי, האפיפיור פרסם מכתב לאחיו היהודים בישראל, והוא הביע את חמלתו ודאגתו ליהודים בארץ, ואם אנחנו נתקעים על איזה קדוש לא ברור מהמאה השלישית שמת בגלל אמונתו הנוצרית, ואולי כתב לאהובתו משהו, ונתקעים על זה וכולם אנטישמים, אז חשוב גם לזכור שקורים דברים ודברים.
המסקנות שלנו מהשיחה הזאת הם כאלה. עזבו אנטישמי, עזבו את כל הקשקושים האלה, הוא היה מישהו קדוש לא חשוב, אבל כל הגברים הקמצנים, תזיזו את התחת ותקנו זר פרחים, וגם, זה לא חייב הגברים, גם נשים יכולות לקנות לגברים שלהם משהו, פרחים גם.
רגע,
המסקנה שלי היא שמערכות יחסים לא מסתכמות בפרחים.
אבל פרחים זה חשוב.
וקדושים הם קדושים חשובים יותר או חשובים פחות, אבל יש אנשים שהם יכולים להיות מודל לחיים ערכיים ומוסריים,
אני מי ששולח לי פרחים הוא קונה את ליבי מיד.
שתדעו למאזינינו.
כן, כן.
דעו לכם. רגע, חנה בנדקובסקי, אוקיי, ולנטיינס לא היה שונא יהודים כנראה ולא רצח יהודים.
עכשיו נראה את המסקנות של עקיבא.
סילבסטר היה?
שוב, אנחנו לא יודעים יותר מדי על מה הם כתבו ומה הם אמרו. מהיותם אנשי כנסייה במאה השנייה, במאה השלישית, סילבסטר במאה הרביעית היה בישוף של רומא, דעותיהם על היהודים, כמו דעות הכנסייה באותה תקופה, כמי שלא רואים את הדרך, כמי שלא מבינים את האמת. זו אותה כנסייה שלפני 60 שנה שינתה את תפיסתה ואמרה, היהודים אחותינו הגדולה.
אז מי שרוצה להבריז ממסיבת סילבסטר, יש לו על מי שיסמוך.
יש, תמיד אפשר למצוא תירוץ, אני יכולה לספק עוד הרבה מאוד תירוצים אחרים.
היי, קיבלתי זר פרחים עכשיו בוואטסאפ.
גם זר פחים וירטואלי עושה את העבודה.
נכון.
זה דרגת קמצנות שאפילו בירושלים לא הגיעו אליה זר פרחים בוואטסאפ.
למה? זה חמוד.
חמוד.
עקיבא, חייך.
חנה בנדקובסקי, נעמת לנו מאוד. את ממרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג, מומחית לנצרות.
שיהיו בשורות טובות. רק פרחים ודברים טובים.
רק פרחים.
אמן,
אמן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אם אתם רוצים לשמח את רינה, דברו אליה בפרחים. אפשר גם בוואטסאפ.
נכון, זה כיף לקבל זר פרחים גם בוואטסאפ, עקיבא.
זה אפילו לא עולה את ה-20 שקלות.
אז רגע, אני רוצה, אבל בוא, לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזאת, אתה שלחת פרחים לבת זוג שלך או לא?
יש דברים שבאמת הצייעה, אתה יודע,
אני לא מאמינה, נו, עקיבא, תגיד.
אני יהודי, רינה, אבותיי התבחו כדי לא להביא פרחים בוולנטיין.
אני אומרת, מאזינים יקרים, שעקיבא מתחמק כי הוא לא. ואתם תשפטו בעצמכם, okay, זה okay. את המסקנה שלי.
כל אחד, זה ובכן, this is well like your
שלחת
opinion.
שלחת לשוקולדים אולי?
אני אדבר על זה בהפסקת החדשות. בשעה הבאה נשאל, לא רק איפה סינואר, אלא איפה הכסף של סינואר, ומה עושים איתו אחרי שהוא מוכרם, ולאן נעלמו מודעות האבל.
שלח פרחים.
אולי נשלח לו באמת. אולי שליחים, אתה יודעת מה? יש, אני מכיר שליחים שיגיעו אליו, לא משנה איפה הוא. חדשות.
כאן רשת ב' רינה מצליח ועקיבא נוביק.
רינה,
קיבלתי מלא פרחים, עקיבא.
אמיתיים או וירטואליים?
לא, בוואטסאפ.
אוקיי, אוקיי. אנחנו מסתפקים במועט. זה גם אחד מהערכים שלנו כתוכנית. אנחנו מטיפים אותו למאזינינו. הסתפקו במועט.
לא באהבה.
למה לשלוח שוקולד? שלחו אימוג'י של שוקולד. מתנות ליום הולדת? יש היום, אפשר לעשות, את יודעת, בטכנולוגיה מדהים מה משיגים, מתנה שנפתחת ויוצאים ממנה בלונים. הכל אפשר.
נכון.
אני רואה כאן, יש דיווחים על התוכנית האמריקנית להקמת מדינה פלסטינית.
כן.
זה, יש את העמוד החדשות, את מכירה בטוויטר חדשות מלפני שנה?
כן.
שזה עמוד מופלא וקסום, באמת. רואים פשוט את התדרדרות החברה והמדינה שלב אחר שלב. אתמול היה בו שנה לאירוע שייחד את כולם, יציאתו מהארון של ידידנו יאיר שרקי, אבל זה באמת אחת החדשות היחידות שהן לא...
מה, עברה שנה?
כבר שנה. לא הרגשנו כמעט.
כבר שנה.
אז זה נשמע כמו חדשות מלפני 10. הידיעות על תוכנית אמריקאית להקמת מדינה פלסטינית נשמעות כמו חדשות מלפני 10 שנים, ו-20, ו-30. התחלת לשיר, אבל באמת עוד 50 דקות לערך. אנחנו נחתום את השעה כהרגלנו בשיר עברי. וגם את לא הזנת להודעות בטלמסר שלנו לגבי פולמוס שירת אנשים. האם ראוי ששדרני רדיו ישירו עם שיר שמשודר ברדיו?
לא אמרת לי מה הרוב, מה ההכרעה, הכרעת הרוב.
בסדר, מה, 40, עוד 40 דקות נדע.
אוקיי.
כן. וגם, ככל שיותר לנו הזמן, כמובן, נדבר על כספי הטרור ברצועה. ובכלל מה שמחרימים, הרי לוחמינו מביאים כמויות גדולות של שלל מהבתים של מחבלי חמאס. ראינו תיעודים של וילות שלהם בעזה. מה עושים עם זה אחר כך? מעניין.
ואיך זה לא הגיע לפה?
בדיוק. נשלח לך אימוג'י של כספים, ואימוג'י של כל מיני...
ואם יהיה לנו זמן, אני אספר לך על החברה החדשה שלי, שאני פוגשת אותה כל ערב, בערב הלחצות על מסכנו, מסך 11 של התאגיד, שאני מאוהבת בקשות, אבל זה רק אם יהיה לנו זמן.
כן, המלצות תרבות ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו עד 10 כאן, השעה השנייה של המשדר הזה. נגיד, יש לנו פה צוות נרחב, יהודי דמרי אגסי, אורית שולץ, נדב רוזנצווייג, וגל בסול, אוריס אבלטר קאט, אמר שמואלי. ואנחנו עם האסון אתמול בצפון, המתקפה על בסיסינו וערינו. חייל צהל, עומר שרה בנג'ו, נהרגה במתקפה הזאת. ואנחנו עם המחנכת שלה, דגנית קרני. דגנית, בוקר טוב.
בוקר.
את היית מחנכת המורה של עומר בבית החינוך בקיבוץ יד מרדכי?
נכון. בבית ספר שקמה
וקיבוץ
יד מרדכי.
לפני כמה זמן היא סיימה תיכון?
ב-21, לפני שנתיים בעצם.
ספרי על עומר.
עומר נערה, אישה חכמה, רהוטה כל כך, בחורה מבריקה. כל מה שהיא עשתה, היא עשתה בצורה מושלמת. אחת התכונות שהכי מאפיינות את עומר זה סקרנות, דעתנות, לצד ענווה וצניעות ולב רחב, באמת אישה קטנה. הייתה כבר בכיתה י' ולאורך השנים זה רק הלך והשתבח. נערה כל כך צעירה עם כאלה אג'נדות בוגרות על שוויון וחמלה. ובאמת, נראה תמיד קלישאתי שאומרים שהטובים לא איתנו, אבל זה ממש לא קלישאה. באמת, קשה להגיד בשניים, שלושה משפטים, איזה עולם רחב הייתה עומר.
עומר היא לא התלמידה היחידה שבבית הספר שלכם קבר במלחמה הזאת.
נכון.
גם נדב טייב וטל קרן ואור טעסה. אתה...
במפגש האישי שלי, לצערי הרב, מהשבעה באוקטובר, אני... אתמול קברתי תלמידה רביעית, באמת, טל קרן ונדב טייב ואור טסה הם גם היו תלמידים שלי, היו אמורים לסיים השנה י' ב', ועומר היא בוגרת שלי, של המחזור הקודם.
כן, זה קשה לאבד תלמידים.
מאוד. אני חושבת שזה פחד של כל... זה משהו שמלווה בטח בחודשים האחרונים כל איש חינוך שעובד בחינוך ועם אנשים צעירים. לפעמים זה נראה שאנחנו רק עורכים לרגע בחיים שלהם, אבל זה לא ככה. אנחנו... מניחה שרובנו משתדלים לתת להם כל כך הרבה, ואנחנו כל כך שמחים תמיד לראות מהצד לאיזה אנשים הם הופכים להיות, לאיזה אזרחים הם הופכים להיות. וזה קשה לדעת שהם לא מספיקים, לא להגשים את כל החלומות שלהם, לא ללמוד באוניברסיטה את מה שהם רצו, לא להספיק לעשות את הטיולים שהם תכננו, לא לחוות את כל האהבות שהם אמורים לחוות.
טוב, טוב לפחות שסיפרנו עליה ועל התוכניות שלה. דגנית קרני, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה לכם.
את המחנכת של עומר.
עומר שרה בנג'ו.
כן, אני באמת רוצה רק להגיד עוד מילה אם אפשר.
בטח.
אני מבקשת שההורים ימצאו איזושהי נחמה, מקווה שהם יצליחו למצוא איזושהי נחמה, ואני רק רוצה גם לפנות לכל אנשי החינוך, בואו נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים אליהם בזמן שהם אצלנו, כי זה באמת מה שאנחנו יכולים לעשות עבורם בזמן הקצר שאנחנו עורכים בחיים שלהם.
כן.
גנית קרני, מחנכת של עומר בנג'ו, זכרה לברכה. תודה רבה שדיברת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ובינתיים רינה בדרום, ברצועה, נמשכים הקרבות כל הזמן, ממש לפני זמן קצר, דובר צהל מפרסם תיעודים של קרבות, אני אקריא את הכותרת מההודעה, חיסולים מוצלחים של מחבלי חמאס, תיאום מלא בין הזרועות הלוחמות, יש כמה חיסולים של מחבלים בתוך הרצועה. את יודעת מה? נגיד רגע מי היחידות, חטיבה 646, חיסלה מחבלים עכשיו, חטיבה 7, שריון במערב חאן יונס, חיסלו כמה מחבלים, חטיבת האש 215, ברוכים יהיו כולם. איתנו שהיה מפקד אוגדת עזה וראש אגף המבצעים, אלוף במילואים ישראל זיו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. הסרטונים האלה של סינואר, זה אמור להלחיץ אותו, לא?
אני חושב שזה יותר מאשר להלחיץ אותו, זה נועד להשפיל אותו, ובעיקר להראות
טוב.
כן, ולהראות גם ללוחמים, איך נראה המפקד שלהם, שקודם כל ממלא את עצמו ומשפחתו, וגם לתושבי עזה, ממנהיגם, כמה הוא מודאג על הילדים שלהם, בשעה שהוא מריץ ולוקח מחסה לילדים שלו, או איפה נמצאים הילדים האחרים של עזה. אני חושב שזה הסיפור העיקרי.
כן, אבל הוא לא נראה במצב כל כך טוב, ההפך, הוא נראה מושפל, כאילו, הוא לא נראה שהוא חוגג שם במנהרות.
לא, לא, להפך, אבל העניין הוא שעליהם הוא דואג, ומריץ אותם למחסה, בעוד שאת תושבי עזה והלוחמים שלו הוא מפקיר.
השאלה כמה תושבי עזה רואים את זה?
לא יודע, אבל זה הדבר בעיניי הכי חשוב שיראו אותו. אם יש משהו שחשוב שישבור את רוחם, זה כמה המנהיגים שלהם לא שמים על האנשים שלהם עצמם. אני מקווה שדואגים, שדובר צה"ל דואג שהסרטונים והתוכן הזה עובר
זה גם מצטרף למבצע המוצלח שלנו לשחרור שני העים מהחטופים, שזה גם תודעתית מחליש אותם.
לא, אין ספק, כיוון שהנושא התודעתי פה הוא מרכיב מאוד מרכזי, רינה, זה... מצד אחד יש את הפיזיקה, שצהל עושה את עבודתו נאמנה. אני חושב שיש לנו היום שליטה במרבית המוחלט של הרצועה, למעט מספר נקודות. אבל הסיפור העיקרי פה באמת זה המלחמה התודעתית, משום שזה גם הדבר שאליו סינואר חתר. סינואר לא חתר להכריע ולכבוש את מדינת ישראל. הוא צריך להראות ניצחון, הוא צריך לעודד מורלית... את עצמו, את המאמינים הסונים, הוא רוצה לסוג של סלאח א-דין, והתוצאה שהוא קיבל זה הפוכה.
זה התהפך באמת כבר? למרות שיש עוד אנשים שלנו אצלם חטופים, למרות שעוד לא תפסנו אותו?
תראי, זה באמת מלחמה מאוד מסובכת, אבל אני לא חושב שיש מישהו בעולם הערבי שלא רואה את התמונות של מה שקורה בעזה. אז אני לא רואה באיזה מקום, ואני לפחות לא ראיתי שבאיזשהו מקום מישהו רואה בו סלאח א-דין, מי שהביא כזה חורבן על עמו, אני לא חושב שהוא זוכה לאיזה כבוד מיוחד.
כן. כי אולי בהפוך על הפוך, ניסינו את האסטרטגיה של להראות שהם מנותקים, שהם חיים בווילות. עכשיו זאת אסטרטגיה הפוכה. הוא נראה כאולי בעיניים של עזתי שרואה את זה, מנהיג יותר עממי. הוא מאוד לא רב-טן. הוא מאוד, מתוך הבונקר, מנהל את ה... הרי על הסרלה אנחנו אומרים, הוא בבונקר, הוא פוחד, הוא מורתע. כשאנחנו מוצאים המון כסף אצלם בבית, תכף נדבר על הכסף של ראשי חמאס, אז אנחנו אומרים, הם עשירים ומנותקים. סינואר לא נראה פה מנותק.
אנשים קודם כל קרובים בצד עצמם, כשאנשים שמרבית עזה במצב של הקורים, שאין להם מים לשתות, הם בתת תנאים, אני לא חושב שבאמת הם מייחסים לכך איזושהי הצלחה. זה גם מודד את השנאה, כן? אני לא חושב שכתוצאה מזה הם נעשים חובבי ציון. אבל אני חושב שהם מבינים שמצבם העגום נגרם בשל שמישהו החליט שהם ישלמו את המחיר. בשעה שהוא עצמו, הוא לא בתנאים של תשלום המחיר. אז יכול להיות שהוא לא בווילה, אבל הוא בטוח, והם לא יודעים מה ילד יום. אני לא נראה לי שהוא פופולרי במיוחד. אגב, תיאורטית הוא יכל כנראה לברוח איכשהו לרפיח ולהתהדר בתוך המונים שם ולהיעלם בתוכם. זה גם סוג של מקלט, כי ישראל לא הייתה מפציצה שם, גם הייתה רואה אותו מצופף בעשרות או מאות אלפי אנשים, לא היו מפציצים אותו
כנראה,
אבל הוא לא עושה את זה. לא חושב שהיינו עושים דבר כזה.
וטוב שכך. ישראל, אני רוצה לשאול אותך, אני מרגישה שלעומת תחילת הלחימה בעזה, לצבא שלנו יש עכשיו, השינוי המשמעותי זה שיש לו הרבה יותר מודיעין, בגלל האנשים שהוא לקד, בגלל האנשים שהוא תחקר, כי בהתחלה היינו באמת כמעט בעיניים עברות נלחמים, ועכשיו הרבה יותר מודיעין. זה מאוד משפר גם את יכולת הלחימה, גם את היכולת להבין איפה נמצאים, גם אם אתה לא יכול לעשות כלום עם זה, אבל איפה נמצאים חטופים, איפה לא נמצאים. זה נכון להגיד את זה?
זה נכון להגיד את זה. זה באמת מודיעין שעם הלחימה הציף גם מידע חדש וגם גם דברים שהשתנו תוך כדי, כי, כן. כי תוך כדי הלחימה קרו דברים.
זזו, כן.
אבל באמת גם עלינו על דאטה סנטרים ועל הרבה מאוד חומרים שבהחלט חשפו לנו פה צפחים נוספים ומידע שימושי מאוד מהבחינה הזאת. הנושא של החטופים הוא שיקול הרבה יותר מורכב. יש מידע, המידע אבל מאוד מאוד מורכב, והמבצע הזה הוא באמת יוצא דופן, כי היכולת לשמר מגע עם יד כזה, שברגע האחרון יכולים סתם, כי יש להם חשדנות, הרי הם מכינים את האופציה שצהל יכול לבוא ולשחרר, ובוודאי אחרי הניסיונות שלנו, המוצלחים והלא מוצלחים, אז זה סיפור קצת יותר מורכב. וצודק מי שאומר שעדיף אם נוכל ללכת מסיבית על עסקה, עם כל החסרונות של זה.
אבל תראה, עסקה אין, ומסע ומתן גם אין, תוכנית מדינית אין, ולרפיח אין לנו בינתיים יכולת להיכנס, אז מה היעדים או מה היעדים הצבאיים שעומדים לפני צהל עכשיו?
אז זהו, שצהל למעשה יכול גם להיות במצב שגם אם אין לו יעדים, יש לו מה לעשות. זאת אומרת, הפירוז של עזה, ללכת לעוד ועוד מקומות, הוא צהל יכול לעסוק בזה בשנים הבאות.
מה שנקרא ניקיון.
כן, את הניקיון. אבל זה ממש לא תחליף למה שנקרא שינוי בר קיימה, ליכולת לעשות שם איזשהו שינוי תשתיתי, מהותי. ופה חייב הדרג המדיני בעניין הזה להתעשת, ולא רק לחסות תחת ה... כותונת של צהל ולהגיד נלחמים על הכיפק ומה. אגב, סתם הלכתי קצת ללמוד בשבועות האחרונים, את יודעת, מהניסיון בעולם בלחימה או במלחמות כאלה מול ארגונים, לא כולם פונדמנטליסטים, אבל זה דברים די דומים בסופו של יום. ובאמת יש קושי למדינה להגיע למצב פעם אחת באופן אובייקטיבי מול ארגון, בעיקר אם אתה פוגע בו. פעם שנייה יש עניין של כבוד, כאילו מה אני כמדינה אתן איזשהו פרס לארגון וכן הלאה. אבל מה התוצאה בדרך כלל? רוב המלחמות האלה היו מאוד ארוכות, לפחות 12 שנה, יש כאלה שגם הגיעו ל-18 ו-20 שנה ויותר. ובדרך כלל, בסוף המדינה התקפלה עם סוג של זנב בין הרגליים, משום שאי אפשר לנצח בסוף את האין סוף של ארגון כזה, שאין לו בעיה לחיות בסוף על ידי מעט אנשים ואידיאולוגיה.
יש דוגמאות לניצחון כזה, למדינה שהכריעה ארגון ששולט...
יש באומן. אומן זה סוג של הכרעה שהייתה כזאת. מלחמה שגם כן הייתה 12 שנה. בכל המקרים האחרים, נגיד באירלנד, בוייטנאם, אתה יודע, זה, בסוף הגיעו להסדר מדיני. לבנון, תראה, מה עשינו בלבנון? לא היה בדיוק הסדר מדיני, אז יצאנו. כי לא היה לך בסוף עם מי לעשות את ההסדר. אז יש פה קושי, יש מעט מאוד ניצחונות או הכרעות באופן מלא.
אוקיי.
טוב, מחכים לנו ימים, מה שנקרא.
אלה השאלות לשבוע.
בהחלט.
רגע, ישראל.
אבל יש עוד דבר, נורא חשוב, כי אנשים לפעמים לא יודעים לקחת את הפרופורציה. צהל בסוף מאוד חזק, ועם כל החששות מחיזבאללה וכן הלאה, אין חשש שצהל לא ינצח את המלחמות האלה. הוא ינצח, יש שאלה של מחיר, יש שאלה של 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 תמיכה ציבורית, יש פה הרבה שאלות, אבל לא שאלה של כוחו של צהל לנצח את הארגונים האלה. זה קיים. השאלה היא אחרת, איך אנחנו בעצם רוצים לא רק להישאר תחת לחימה ובאמת לנסות לעשות, אני אפילו לא קורא לזה שלום, אני כבר חושב שהעניין של שלום לא רק שהוא לא פופולרי, הוא גם באמת קצת מרוחק ועזוי מדי, אבל איזושהי סיטואציה של דו-קיום עם יכולת שלנו להתערב מבחינה ביטחונית, זה האיזונים או אלה ההסדרים שצריך לחתור אליהם.
אוקיי, ישראל זיו. אלוף במילואים, תודה רבה.
תודה רבה, ישראל, תודה רבה, בוקר טוב.
בצד השני של הפרסומות, נבדוק מה קורה עם הכסף והשלל שכוחותינו מביאים מעזה, איך אפשר לשים עליו יד. פרסומות וחזרנו. ואת יודעת, רינה, שיש לנו חיילים שמאזינים לנו בתוך הרצועה.
לא.
יש, יש.
באמת?
קולטים רשת ב', בוודאי.
אז שיכתבו על הקיר.
ואנחנו, או שישלחו פרחים. ואנחנו מספקים שירות ללוחמים שמאזינים לנו. למשל, מה יעשה לוחם שמוצא כסף?
רגע, אני לפני הלוחם, מה אתה היית עושה?
כמובן, מחזיר, מפקיד הכל בידי צהל, מה השאלה בכלל?
לא, כי אני עכשיו שיצאתי לעשות קפה, שמעתי כמה הצעות אחרות. לקבור את זה.
מעניין אם עושים עליהם חיפוש. בואי נשאל אחד שיודע. כן. שרון קטלר, סגן אלוף במילואים, סגן מפקד היחידה לפינוי שלל בצהל, שלום.
בוקר טוב.
עידן שרון קטלר, נכון?
נכון.
עידן, מה הדבר הכי 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 מוזר שמצאו בעזה?
זה מאוד מאוד סובייקטיבי, אבל יש הרבה דברים מוזרים שהם לא שלל. זה לאו דווקא. שלל מוגדר כל מה שמשמש ללחימה. הוא משמש את ארגוני הטרור, והוא לא ציוד אישי.
לא, מצאו נגיד תכשיטים?
מצאו גם תכשיטים, נכון.
באמת? יפים?
זה עניין מאוד של פעלתה, אבל רק אין מה להתווכח.
רגע, אתה בעצם, אתה יושב ביחידה לפינוי שלל, אני מדמיין אותך יושב באיזה מין חדר מלא ב... עמודי בת ושש ודר וסוחרת, מיטות זהב, הכל...
זה נושא ביגואר.
בדיוק, מחסן המתנות של צהל בעצם.
אוי, זה ענק.
לא, כן, לא.
מה כן?
יושב בחמל, יוצא ממנו לשטח כשצריך.
אז לכסף אתה יוצא?
אז יש שתי אופציות, או שהיחידות התופסות מתקשרות אלינו ומזמינות
אותנו. מתקשר חייל אומר לך, מצאתי מיליון שקל, תבואו לקחת, ככה זה הולך?
זה לפעמים מצאנו כסף, תבואו לעזור, תוציאו את זה מאיתנו, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. וזה יכול להיות, אנחנו מוציאים לכם את זה אליכם, בואו ניפגש ותעשו.
הם אומרים לכם כמה כסף הם מצאו, כי נגיד הם מוצאים מיליון, הם אומרים לכם מצאנו 900,000, סתם.
אז זה משתנה, זה משתנה. בסוף, מהרגע שחייל מניח על כל ציוד את היד שלו, זה הופך להיות ברשות המדינה, עוד לא רכוש, יש מינוחים משפטיים ותהליכים משפטיים, אבל זה הופך להיות ברשות צהל, ולכן מאותו, אנחנו הופכים להיות אחראים על זה, על התהליך, אז... זה יכול להגיע אלינו בגבול, זה יכול להגיע אלינו בפנים כשאנחנו ניכנס לקחת.
יש לך מסעית בלינקס כזאת?
אנחנו לא דורשים את הספירה. סליחה?
יש לך, איך אתה מוביל את הכסף מרגע שחייל הביא לך אותו?
בוא לא ניכנס לפינות האלה.
רגע, אבל אני רוצה, הכל זה בשקלים או בדולרים או במה?
הרוב המוחלט הוא בשקלים, יש הרבה דולרים גם.
וואו, מה, בשטרות של 200?
שטרות של 200 ושטרות של 20.
מלא, כל מיני?
גם במטבעות, הכל קיים.
תגיד, ותמיד החיילים נותנים? אף פעם הם לא, זה סוס, זה דמי טרחה משהו?
את מבינה שאני יודע רק על מה שאני מקבל, נכון?
לא, אבל, נכון.
אבל אני חי באמונה שלמה שחיילים מעדיפים לא להתלכלך ולא להיכנס לפינות האלה.
אגב, זה רק בצחוק כל מה שאני אומרת, אני סומך לגמרי על החיילים שלנו.
בתוכנית בכלל, אגב, מ8:05 בבוקר.
כן, זה בסדר, גם אני לא באמת נוסע ביגואר.
רגע, עידן, אתה בעצם, היחידה שלכם, היחידה לפינוי שלל, בעצם היא מופעלת לפי קריאות מתוך עזה, נכון?
אז היא גם וגם, והיא פועלת גם בשגרה, לא רק במלחמה, זה סיפור ארוך שנים, עם טול מאוד מאוד מוסדר, אבל כן, היא מופעלת באופן עקרוני על ידי איתורים מתוך עזה, או מתוך שטח הלחימה, כן, זה יכול להיות מכל שטח לחימה כמובן. ושוב, בהתאם למצב בשטח, בהתאם ליחידה קורית, אנחנו יכולים להגיע אליהם. אז התחלנו ידנית, כמו בהרבה שנים האחרונות, אבל מהר מאוד הבנו... אז מהר מאוד הבנו שידנית פה לא יעבוד, והבאנו גם השאלות וגם באופן מוסדר, הבאנו מכונות ספירה.
באמת? כמו שיש בבנקים?
של הבנקים, לא כמו שיש בבנקים.
של הבנקים? נתנו לכם את המכונות שם לצפור כסף?
כן.
רק שעקיב התכף, אני חייבת עוד שאלה. כמה כסף סך הכל מצאתם?
אנחנו כבר בעשרות רבות של מיליונים.
וואי, ולאן הולך הכסף?
אז אנחנו, כמו כולם, מנסים להוציא אותו מידינו כמה שיותר מהר, ומעבירים אותו ממש מיד אחרי ספירה, תיעוד רישום, ישר לקופה הראשית במשרד הביטחון.
למה?
כן, בדיוק. קופה ראשית. כן. אז חיפשתם עוד דברים לצחוק עליהם, גם על זה אפשר.
יש קופה ראשית במשרד הביטחון?
כן.
ושירה היא המנהלת?
לא.
זה מדובר בקופה?
מדובר בגוף של משרד הביטחון.
זה נשאר במשרד הביטחון, כאילו, בתקציב הביטחון, או שזה עובר לבנק ישראל?
מהרגע שאני מזוכה על זה, תם תפקידי, נקרא לזה באירוע, אני יכול להגיד לכם שזה מחכה לחילוט, ואז זה יעבור לתקציב המדינה.
חילוט. תגיד, אם עכשיו, יש לנו כוחות בעזה, ברוך השם, ידיהם רב להם, אם עכשיו הם מוצאים בוכטות, אבל מה זה סטפות שאפשר כאילו להתקלח בהן, כמו שפעם היה בטלוויזיה, כאלה שטרות עפים באוויר, 500 מיליון. יש לך איך להיערך לחצי מיליארד? מיליארד, שניים?
תראה, זה כמות שהיא כמובן לא במסגרת התכנון, כן? זה משהו שנצטרך... התשובה היא, אני אעשה כל מה שאני יכול בשביל לעזור להם, להעביר את זה מהם, כדי שהם לא יסתבכו עם זה. איך אני אפתור את זה אחר כך? אני אשבור את הראש עד היום. הרבה מאוד פתרונות יצירתיים היו בדרך, שלא כוללים רכש פרטי. אנחנו נפתור את זה. אנחנו נדע להתמודד עם כל סכום שיגיע. בסוף, כמו כל משימה, זו משימה שאנחנו...
אז כסף מצאתם, תכשיטים, יהלומים מצאתם?
אז דווקא תכשיטים ויהלומים זה אירוע שהוא קצת יותר מסובך. יש פה עניין של דין בינלאומי שמעורב בזה. לא כל תכשיט שתופסים אפשר באמת לתפוס. אם הוא פרטי ולשימוש פרטי, אז הוא לא חלק מאירוע לחימה, ולכן הוא לא מוגדר שלל. ההגדרות בזה מאוד מאוד עדינות, ואנחנו מלווים על ידי הדין הבינלאומי, ונעזרים בהם הרבה.
ראינו, הזכיר לנו פה עורך דדי מרקוביץ', שולחן שנמצא ברצועה, שכתוב עליו שולחנו של לוי אשכול, זכרו לברכה. זה נחשב שלל?
זה לא נחשב שלל, כי אם זה שולחנו של לוי אשכול, אז ציוד שנגנב מישראל, ולכן כשנחזיר אותו זה השווה לבעליו המקוריים והחוקיים.
אשכול נבו, הנכד שלו, אפשר לתאם.
אני אומר, שלל זה לא, זה פשוט השוות ציוד לבעליו החוקיים.
כן, אבל אני הבנתי מהחייל שהוא לא יכול היה לקחת את כל השולחן, הוא לקח רק את הדיסקית הזאת עם השם. מעניין אם אחר כך גם לקחו את השולחן. אבל זה כיף, אתה כל יום מקבל דברים, הפתעות, נכון? דברים מפתיעים מגיעים לשולחן.
אז יש דברים מפתיעים, יש דברים סטנדרטיים. כיף, 4 חודשים של כיף.
כן, אתה במילואים.
קרה פעם אגב שמישהו מעל בחרם?
לא ביחידה. אני, על כלל צהל אני קשה לי מאוד לענות. אני חושב שזו שאלה שצריך אולי להפנות למשטרה צבאית.
Okay.
אני יכול להגיד לכם שמהרגע שאנחנו ספרנו את הכסף, אנחנו ברחל ביתך הקטנה דואגים להזדקות מול משרד הביטחון על כל שקל וכל מטבע, כל מטבע וכל שטר שמגיע. ונספר תחת בקרה של כמות של אנשים בכל רגע נתון.
הכסף, לא נפתחות הכסף נמצא בכספות ונמצא במנהרות, נכון? לא בבנק.
אז יש כל מיני, יש בכספות, יש במנהרות, יש מתחת למזרונים, כמו פעם.
וואלה.
כן, יש הרבה בארונות.
בגרביים?
גרביים לא מתאים.
לא, גרביים זה רק אצלנו, עקיבא.
רק פה, אוקיי. תשמעו, אז פנינו, נגיד רק שפנינו אל משרד הביטחון לגבי הקופה הראשית. אולי בשבוע הבא נדבר עם העוצרים של הקופה הזאת. מכל מקום, עידן שרון קטלר, סגן אלוף במילואים.
תענוג.
יש לך תפקיד חשוב. סגן מפקד היחידה לפינוי שלל בצהל.
נו, נה, אם לעשות מילואים, אז ככה. לספור קצף.
כל משימה היא משימה חשובה.
לספור קצף. הנה, אנחנו רואים אותך גם על המצח עכשיו.
רגע, לפני סיום רק שאלה.
הקוקו ממש ארוך.
אם זה אתה.
מה, אני לא רואה, הקוקו ממש ארוך.
הקוקו ארוך, אז זה אתה, כן. עבור צופינו בכאן 11. סגן אלוף במילואים עידן שרון קטלר, תודה רבה.
תודה רבה.
הצלחתך, הצלחתנו.
כן, נכון.
ספירתך, ספירתנו, וכספך, כספנו. יש לציין.
תודה רבה.
זה כסף של המדינה. תודה רבה.
רינת, את מול עיתון עכשיו, שם בתל אביב?
לא, אבל אני... היום לא קיבלנו עיתונים, אגב, שתדע, ולכן לא יכולת לקרוא לנו את ההורוסקופ. אבל אני בעיקרון, זה הדבר הראשון שאני קוראת בעיתון, זה מודעות אבל.
מי לא?
ואני קוראת את זה בקפידה, ואני לומדת המון. קודם כל אנשים שמתים, אבל שמתי לב בזמן האחרון שיש הרבה פחות מודעות אבל בעיתונים, ממש הרבה פחות. ובמיוחד של אנשים פרטיים.
נכון, נכון.
וזה מאוד מעניין לדבר על זה, כי חברות כן מפרסמים, כי הם משתמשים במודעות אבל כפרסום. הפרסום המותג שלהם.
אז זהו, מודעות האבל הן עולם שלם. באמת יש שם, כמובן שכל מודעה היא עולם ומלואו, כל אדם, אבל איך עדיין יש, אני אקריא לך מתוך העיתון, יש עמוד שלם כרגע של מודעות. בואי נצרף לשיחה אחד שמכיר. סגב דאבו, נכון? מייסד חברת מודעות 24 שעות.
סגב דאדו, בוקר טוב.
דאדו.
בוקר טוב. אז מי שרוצה לפרסם הודעת אבל בעיתון מתקשר אליך?
מתקשר למשרד שלנו. אנחנו משרד רכש מדיה מוביל, שבין היתר אנחנו מתעסקים בנושא הזה של מודעות בעיתונים, ומרכזים את רוב המודעות האלה לעיתונים.
אז זה נכון שיש פחות, נכון? בעיתונים.
אין פחות מודעות, יש פחות מודעות של אנשים פרטיים, כפי שציינת.
כלומר, אנשים פחות מרגישים צורך להוסיף על, נקרא לזה, פוסט בפייסבוק, ציוץ, כבר לא משתמשים בעיתון כדי לבשר.
בפייסבוק הרבה כותבים מודעות אבל.
בגדול, למעשה, רוב המודעות הפרטיות, הן מתחלקות לשניים. אם זה משפחות שיש להן קצת יותר כסף, אז הן כן מפרסמות את זה בעיתונים, ואם לא, אז או שהם מפיצים את זה בוואטסאפ או ברשתות החברתיות, או יש אתרים שנקרא אתר מודעות אבל, או אתר אבלים.
אבל הפייסבוק כותבים מלא.
כן, בפייסבוק יש תגובות, זה מביא תגובות. האלגוריתמים של הפייסבוק גם גורם לזה, ברגע שמישהו רושם את המילה צער, או השתתפות, או כל מיני דברים כאלה, אז הוא גורם להקפיץ את זה.
לא, אבל אם אתה רוצה להודיע לחברים שלך, הפייסבוק זה מקום טוב, כי הם מחוברים אליך בפייסבוק, וככה יודעים.
בגדול כן, לא כל הקרובים אליך, אבל זה נכון שיש ירידה בתחום הזה של אנשים פרטיים, כיוון שהמחיר הוא יקר עבורם.
כמה באמת עולה מודעת אבל כזאת סטנדרטית בעיתון?
אוקיי. קודם כל, השאלה הסטנדרטית זה שאלה שבדרך כלל יש אותה, זה מה שאנשים שמתקשרו, מה זה מודעה סטנדרטית? אז אנשים גם לא יודעים הרי בגודל להבחין, אז הם אומרים, תן לי גודל של חצי אייפון, או תן לי גודל של חצי קופסת סיגרות או משהו כזה. מודעה קטנה ביותר של 5x6 בסלטימטרים, עולה משהו כמו 3,000 ש"ח.
וואה.
לא נורא.
ומודעה קצת יותר גדולה, נגיד 7x9.5 או משהו כזה, היא יכולה להגיע ל-7,800.
אגב, הגדולות זה בעיקר של חברות. זה נכון שאתה רואה לפעמים, הם אומרים, משתתפים באבלו של זה וזה וזה, והסמל של החברה בענק בתוך המודעת אבל, שזה הופך להיות כאילו הדבר הכי בולט.
זה חלק מהפרסום וההשתתפות של החברה. אם זה מתחלק לשניים למעשה, אם זה פרסום של מישהו מהחברה, שמישהו קרוב אליו נפטר, אז עושים הודעת השתתפות מטעם החברה עבור העובד שלהם. לצערנו, בשלושה חודשים האחרונים היו הרבה כאלה על חיילים שנפלו, שעבדו בכל מיני חברות או משפחות, אז עשו הרבה מודעות כאלה. ואם זה ספק של אותו ארגון, אז למעשה יעשו לו השתתפות. לתוך העניין, אם אמא של מנכ״ל של רשת גדולה נפטרת, אז כנראה שיעשו לו מחברות מסחריות שקשורות לאותו ספק.
כן, ככה תגיד... זה עצוב, אתה רואה עקיבא אישה, שאם הבן שלה הוא לא מנכ״ל של חברה, אז היא לא מקבלת מודעת אבל כמעט, ואם הבן של המנכ״ל של חברה, כולם מנחמים אותה על העיתון, ועושים לה כבוד וזה.
אני מנסה להבין, סגב, אתה שומע שאדם חשוב נפטר, יש לך איזה יש קטן בלב? כי יש,
לא.
יש אלף מודעות
לא,
פתאום.
ממש לא.
עמודים
לא.
על עמודים.
ממש לא. אנחנו לא, זה לא תחום העיקרי שלי, אבל אם יש פניות ואנחנו עושים אותם, אז כמובן זה חלק מהעבודה.
אני יכולה להגיד
לא
לך
בוחים, ש... אנחנו לא בוחים על עבודה.
העיתונים מאוד אוהבים מודעות אבל.
זה המוצר אני... הכי יקר בעיתון, וזה גם מופיע בעמודי החדשות בלבד, במקומים הכי בולטים, דרך אגב.
למרות, ש...
למרות שכשזה אבל של נגיד אנשי ספורט, זה מופיע במוסף הספורט לפעמים.
נכון, 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 נכון. בדרך כלל הקבוצות ספורט, נכון, מפרסמות בעמודי חדשות של הספורט, שהיום הוא חלק מהזה.
אני רוצה להגיד לכם, לפעמים אתה רואה, גם לפעמים משתמשים בטקסטים הרגילים, ולפעמים משתמשים בטקסטים... אחרים, ואז אתה כאילו אתה לומד משהו על הבן אדם, ואתה קורא ואתה יודע, ולפעמים למשל המשפחה, הילדים מפרסמים משהו ואשתו כאילו שמישהו שהיה לו שתי משפחות, משפחה חדשה, אז יש שתי מודעות אבל, אז אתה מבין שהם לא ביחסים טובים. כל מיני דברים אפשר לגלות דרך מודעות האבל.
דרך אגב, חשוב שתדעי שאם יש מודעות אבל פרטיות של חללי צהל, אז העיתונים נותנים עד 50% הנחה.
טוב, אתה יודע, טוב, כמעט אתה אומר שווה למות.
לא, אבל דעת, מעוזרים למשפחה מה שאפשר.
לא, זה נכון, זה חשוב. אם כי חללי צהל גם פחות צריכים את העיתון, כי זה, אתה יודע, זה מתפרסם.
לא, אבל יש הרבה חללי צהל שחוזרים כל שנה למודעה על השכרה.
אה, כן, זה נכון, גם על ההשכרות, כן.
אז אתה אומר...
כל מה שקשור לחלל צהל, כן.
אז אתה אומר לסיום, סגב, סגב דדו, זה לא... זה איתנו כדי להישאר עניין מודעות האבל.
לא, אבל אני... למרות שאתה אומר שאין פחות, אני כן חושבת שיש פחות, תאמין לי, בתור צופה אדוקה של מודעות אבל.
יש לי ניתוח סטטיסטי שיש משהו כמו ירידה של 5% בחמש שנים האחרונות, בתחום הזה של המודעות אבל. יש חברות שהגדילו יותר והכל... עדיין בסופו של יום, אם תפתחי היום ידיעות אחרונות, או אתמול, או הארץ, או גם יש בגלובס, דה מרקר כלכלית, תראי שיש עדיין עמוד שלם.
אני תמיד כשאני רואה מודעת אבל, קודם כל כשיש רינה, אז אני מסתכלת איך זה נראה, כשיש מישהי בשם רינה שמתה, אז אני מסתכלת, אני אוהבת לראות איך זה נראה. ודבר שני, אני אוהבת לראות אם בחתומים למטה, אם יש נכדים... אז קצת זה מרגיע אותי, שכאילו זה סימן שהוא לא מת צעיר, והוא זכה לנכדים, וזה גם אני אוהבת לראות. מה אתה אוהב לראות במודעות עקיבא?
כלום. אני כל אדם שמעת מבחינתי, ליבי...
לא, כן, אבל...
יש. זה הרבה סוציולוגיה. היום יש במודעה למנוחה שלבקשתה לא תתקיים שבעה. שזה... יש פה סיפור שלה, אפשר לכתוב ספר מחלק מהמודעות.
כן.
סגב דדו. תודה רבה לך, שתישאר מחוסר עבודה, מה שנקרא.
כן, נכון.
רק בשמחות, תודה.
מייסד חברת מודעות 24 שעות. אחרי הפרסומות, רינה, נשמע מה חשבו המאזינים שלנו על שירתך. מקווה שאת מוכנה לזה.
אני במתח.
פרסומות.
כן, אני לא יודעת אם אני אשיר היום.
בדיוק. אחרי הפרסומות, נדע. בהחלט כאן, ובשבוע שעבר ביקשנו ממאזינינו, מאזינותינו, לשתף אותנו. מה הם חושבים על מנהגה של רינה מצליח?
המנהג הנלוז.
לשיר, להצטרף לשירה. בשיר הסיום שלנו, השארנו את טלמסר, שהוא הטלפון האישי שלי, וביקשנו לשלוח הודעות קוליות. רוצה לשמוע מה הם אמרו?
כן.
הנה.
שלום. לבקשתכם, אני שולחת הודעה לגבי השירה של רינה מצליח בתוכנית.
רינה, תמשיכי לשיר, יש לך קול ויש לך זיוף מדהים, ואת פשוט מדהימה.
אנחנו רוצים לשמוע את רינה מצליח שרה כמה שיותר חיננית, בן אדם מקסים.
שווה שתמשיכי לשיר, יש לתת ביטוי לכל יכולת אפשרית, וזה נחמד. בהצלחה, משלומו.
ואני מצטרפת ל... מתלוננים. אני מצטערת, רינה, אבל את די מזייפת, ולעיתים את שרה אוקטבה למטה, מתחת לזמר או הזמרת ששרים. נחמד שאת שרה, את יכולה אבל לשיר בבית או במקלחת או איפה שנעים לך, אבל זה לא מתאים לרדיו.
רינה, זה כזה כיף לשמוע אותך. אז את לא מוותרת. מה פתאום, את ממשיכה לשיר? ומי זה הארבע אלה שמתלוננים? מי שם עליהם בכלל?
אני בעד שכן תהיה שירה במהלך השידור, בלי חוכמות של מנהלים.
שלום, אני מקווה שהגעתי לטלמסר של רשת ב'. אני נחרדתי לשמוע שרינה מפסיקה להצטרף לשירים בסוף התוכנית. מזעזע בעיניי. אני דורש קאמבק מיידי. תודה, מקווה שהדברים שלי ילקחו לתשומת הלב. גל ברגר, מנהל רשת
ב'.
יאו, אני בהלם.
הצירה...
עקיבא, בוא, אבל יש רוב מוחלט.
העם אמר את דברו. העם בהחלט אמר את דברו.
אבל אני רוצה עכשיו להגיד לך, אתה רוצה לשמוע עכשיו משהו באמת?
כן.
אני מאוד מאוד אוהבת לשיר. אני באמת אוהבת לשיר. אני אוהבת שירים עבריים. אני אוהבת שירים עבריים ישנים. אני אוהבת לשיר. אני אוהבת שירה בציבור. אני אוהבת לשיר עם אנשים שמחברים. ו... וחשבתי שזה נכון שאני לא יודעת לשיר, אז החלטתי שאני מתחילה ללמוד. ללמוד מה זה סולם, מה זה אוקטבה, כדי לדעת, גם אם אני לא שרה יפה, אבל לפחות שאני לא אזייף.
לא אבא אישן למד.
כן. באמת החלטתי ללמוד, אני לא צוחקת.
אז לא נעשה. קודם כל אני מחזק את ידייך.
רגע, אין לנו שיר?
יש שיר סיום שאביגל בשור בחר עם שובו אלינו. בואי נשים אותו בשבוע הבא. יש לנו עוד 20 שניות. יש לנו 20 שניות רק להודות לאנשים. יהודית אמרי אגסי, אורית שולץ, נדב רוזנצוויג, אביגל בשור, אמיר שמואלי, לריסה בלטר קאץ, אלון קליין ישר. בשבוע הבא נשמע את השיר של אביגל.
יאללה, סבבה.
אז עכשיו קובנהיים, קובן והיים, אחרי החדשות. רינה מצליח, נעמת לי, שבת שלום.
תודה רבה, עקיבא, תודה למאזינים, ביי ביי.